פיני וחברים, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, פיני וחברים, היום זה כמו הולכת לשלוח איזה טבעוני למסעדת סטייקים. פיני לא איתנו, פיני בגדיניה, בפולין, אנחנו מקווים שיביא לנו תוצאות טובות עם נבחרת העתודה, אחרת הוא לא חוזר. ופה נראה לי שאני נוגע קצת בנקודה רגישה של תוצאות לא טובות, כי סביבי יש שלושה אוהדים של מכבי תל אביב, שככה מהרשתות החברתיות, לא ספציפית מכם, אני מרגיש שיש קצת איזה תחושת מצוקה קלה בעונה הזאת, לקראת העונה הבאה, ואמרנו שזאת הזדמנות טובה, גם לתת לקהל להשמיע את דברו, לדון קצת בדברים, אולי מה שאנחנו יודעים או יכולים לענות, ואולי גם לתת לאחרים חומר למחשבה. אז בואו נתחיל בזה שתציגו את עצמכם, תספרו לנו מאיפה אתם באים, כמה שנים אתם מנויים בהיכל, איפה אתם יושבים, ואולי איזה כותרת ככה, כל אחד שלו על הקיץ הזה בינתיים.
אבי פישר, אני שנות ה-50 לחיי, הזיכרונות הראשונים שלי של מכבי זה 77, מיקי וטל ברודי וכולי, ומאז אני עוקב, בדרך כלל מאוד ברציפות לכל אורך התפתחויות החיים, צבא, לימודים וכולי, רועד כבר הרבה מאוד זמן, אין לי מנוי בהיכל, אבל עוקב בעניין רב. מה שקורה בעונה הנוכחית או בקיץ, עונת המלפפונים, מעורר קצת סימני שאלה, אבל את חלק ממי שיושבים פה אני מכיר היטב, זה נראה כמו דפוס די קבוע, כל ההשתלשלות של הדברים, נפרט על זה בהמשך.
כן, בטוח. יהיה צורך.
נראה, אני אתן קודם כל לרן, בכל זאת אני הצעיר פה.
רן כספי, בן 48, כמובן מקביסט מלידה, מה שנקרא, דור 60 בתל אביב. אני הכרתי את אבי בערך לפני עשור. התחלנו דרך קבוצות פייסבוק ואחרי זה וואטסאפ, לגבי כל מה שקרה במכבי תל אביב, מה שחשבנו שעומד לקרות, ולצערי ראינו את הנולד בערך עשור לפני כולם. מי ומה וכמה ולמה, אנחנו כמובן בהמשך.
אוקיי. אז אני ליאור, אני באמצע שנות ה-30 לחיי. מנוי כבר 26 שנים למכבי, והתחושה העיקרית שלי זה שבעיקר, אז זה תהליך ארוך שכבר מתמשך, כמו שערן אמר, כבר זה 10 שנים פלוס מינוס, אבל אני במיוחד מרגיש שזה הציף אצלי בחודשיים שלושה האחרונים הרבה מאוד תחושות והרבה מאוד רגשות שליליים בעקבות ההתנהלות של מכבי, בעיקר כלפי האוהדים והמנויים שלו.
אז בואו ננסה למקד את התחושה הזאת שעולה משלושתכם, שבקיץ הזה קרה משהו שהוא שונה, שהוא קיצוני יותר, שהוא מטריד יותר מבחינתכם. וננסה לשים את האצבע, מה קרה?
קודם כל אני חושב שלפני שנתחיל לדבר על מה קרה, חשוב שאנחנו גם נדגיש לכל מי שיאזין, יצפה, whatever, שאנחנו נמצאים כאן מאהבה למכבי, מאהבה אמיתית ומאכפתיות ומדאגה. אנחנו לא באים לכאן לא בתור אנשים איתם, ולא עם איזשהם אינטרסים חלילה לפגוע במכבי. ההפך, האינטרס שלנו זה שהקבוצה תצליח, ושתשמור על הדומיננטיות שלה לאורך הכי הרבה זמן שאפשר. ואני חושב שמה שקורה, אם נתחיל דווקא ממה שקורה בקיץ הזה, אז כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד צעדים שמכבי נוקטת, במודע או לא במודע, שמאוד מאוד מציפים תחושות לא נעימות, ושבעצם מבליטים את הניתוק המסוים, אני מניח שלא בכוונה תחילה, בינה לבין האוהדים, ובפרט בינה לבין המנויים.
אוקיי.
כן, בהחלט כל בהמשך למה שנאמר, כל ההשתלשלות של הנושא של הפיצויים, בעקבות כל המצב בארץ, המשחקים ללא בית, לאחר שכבר נקנו מרבית המנויים, או רובם ככולם, כן, אף פעם לא נשאר היכל עם קרחות, זה, אני חושב, היה טריגר מאוד רציני להרבה מאוד דברים שיצאו, כמו שיאל הזכיר.
כשבעצם...
ליאור, סליחה.
כשבעצם, מה הייתה הציפייה של המנויים, לגבי ההחזר, לגבי המתווה?
בוא נשים בצד את המספרים, תקשורת, שיהיה ערוץ תקשורת נורמלי ואיכותי, ובלתי אמצעי, בין ההנהלה של מכבי לבין המנויים שלה. שזה משהו שגם דני פדרמן בעצמו, בשנה שעברה בראיון לשי אוזמן, הוא בעצמו התוודע על כך שמכבי פחות טובה בתקשורת מול האוהדים שלה, והם צריכים לטפל בזה, ואני לא רואה שהם עושים עם זה משהו.
וזה היה לפני 7 באוקטובר, לפני נכון. שבוטל יד אליהו ביורוליג, נכון. ואתה אומר, מאז לא שמעתם מהם?
באופן כללי, אני גם יכול להגיד לך שב-26 שנים שאני מנוי, מעולם לא דיברתי עם אף נציג מהנהלה. Okay. ויש פה את ערן, למשל, שהוא לא מנוי, והוא סיפר לי שהוא ניהל שיחות ארוכות מאוד, עם לא מעט נציגים מהנהלה, אז אני חושב שיש פה, יש פה פער מסוים.
זה, סליחה שאני מתערב, זה לא רק פער, זה לתעדי אסטרטגיה של מכבי לפחות עשור אחורה. כשב-2016-17 התחילו כל הבלגנים עם הקהל, אז הם לקחו קבוצות שלמות של אוהדים, אני ואבי ועוד כמה לדוגמה, דיברנו עם דורון ג'אמצ'י גם לבד במספר שעות, גם אחר כך הגדו אותנו בתוך יד אליהו, עם אוהדים בעד ונגד.
עם ומתוך, דני, אל מול דני.
גם עם דני כן. וגם עם דורון, וגם כמה בכירים מאוד, ונדבר על 3-4 שעות, זה לא okay. שיחה של חצי שעה ובום וזבנג וגמרנו. ומ-2016-17 יצא להם, מה שנקרא, יצא אז מתוק, מתוק, שמה שהם עשו בעצם, הם לדעתי הפרידו בין כל הקהלים היותר קשוחים שלהם, הגייט וה-12 וכל, למיניהם, לבין שאר האוהדים, שלדעתי הם רואים בהם לא יותר מכספומט.
ארנק.
ואלה האוהדים, ארנק, כמו שאבי אומר לקרוא לו, והאוהדים האלה בעצם מממנים את מכבי תל אביב בסוף היום.
ואני אחדד עוד את מה שערן אומר, שהתחושה שלי, בעיקר בשנים האחרונות, זה שמכבי נזכרים במנויים שלהם אך ורק בחודשים מאי עד יולי. זאת אומרת, בדיוק. רק שצריך לחדש את המנוי, אתה פתאום מקבל מהם אס-אמסים, עוד איקס ימים לחידוש, עוד איקס מינוס וואי ימים לחידוש המנוי.
יש תחושה שיש טריגר מאוד חזק של סביב הרכישה של המנויים, במועדים הקבועים האלה, מה שאליאור אמר, זה בדרך כלל ספטמבר-אוקטובר. במקרים האלה, אם יש קרייסיס במועדון, אם יש כל מיני דברים שלא קורים, לרווחת כולם, או דברים מהסוג הזה, אז מיד יש פנייה, והם הם, הם, הם יוזמים פניות, או, או לחדש מנוי, או מה שערן הציג קודם, שהם ממש יזמו פגישות עם הרבה מאוד אוהדים. במקרה שלנו, שדני פגש אותנו, זה היה אחרי העונה, אחרי הקרייסיס של...
16-17.
כן.
עונת חמשת המאמנים.
כן, כן.
הווימסים למיניהם.
כן. הבדיקה חזרה
גם? לא. בדרך, בדרך.
ליאור, אז... אתה חידשת מנוי? לא עונה הבאה?
האמת שטרם, היום במקרה קיבלתי גם בצהריים הודעה שהעריכו את תקופת החידושים עד ל-22 בחודש.
22
בחודש, ובערך שעה, שעתי לפני שבאתי לפה, אז קיבלתי טלפון ממכבי, ואני לא יודע אם זה בדבר החידוש או משהו אחר, אני מניח ש... רוצה להניח שלגבי החידוש, אבל עדיין יש איזושהי התלבטות בדיוק בגלל הסוגיות האלו שאנחנו מציפים עכשיו.
ערן, אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת, שאני אשמח אם תוכלו להאיר את עינינו לגביה. תיארת בעצם איזושהי סיטואציה של הפרד ומשול ש- 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 שנעשה בכוונה או לא בכוונה באותה תקופה, אבל באמת, בתור אחד שמסתובב ברשתות, שמכיר מילדות את הקהל של מכבי, ושנמצא בהיכל, אני מתרשם שיש המון קבוצות של אוהדים עם דעות הפוכות, ספציפית לגבי העניין של מה זה להיות אוהד, איך לאהוד, במה זה מתבטא, ואיך מכבי צריכה להתייחס לאוהדים.
תראה, בואו נתחיל מזה שמכבי תל אביב חושבת שכל הקהל שלה זה 10,000 מנויים, אבל מכבי תל אביב זה מועדון של 2-2.5 מיליון איש. אין לך אצטדיון של 2-2.5 מיליון איש, לכן אתה צריך להתייחס גם מעבר למנויים, קודם כל למי שרואה בטלוויזיה, זה העתיד שלך גם, זה הילדים שלי, הילדים של אבי, אוקיי, הילדים של ליאור בעתיד, אתה רוצה שילבשו צהוב ויבוא, ולא אדום או ירוק, או לא עלינו, אוקיי?
אז אתה יכול אפילו להגיד שמרבית האוהדים הם לא מנויים.
נכון, נכון, זה עובדתית, לא משנה איך מכבי סבנו, יש לך 10,000 מנויים שמנויים 20 שנה, והיו הרבה יותר אוהדים פעם, גם זה אפשר לדבר על המקמות היום של אוהדת מכבי. אני מזכיר לכם שאני גדלתי גם באוסישקן, שזה ליד הבית של הסבא וסבתא, והייתי הולך לדרבים עם 30-40 אוהדי מכבי, ולא היה מכות, היה כללות וזה, דברים רגילים. היום, שחברים מאוד טובים שלי, כמו יורי וזה, מנהלים את הצד השני, אנחנו יכולים לשבת ולשתות בירה ביחד, אבל במגרש הוא ירצה, סליחה על הביטול, לרצוח אותי, אוקיי? אז אנחנו הגענו לנקודות מאוד שפלות גם בקטע הזה, ופעם היה את השנאה הספורטיבית, היום זה כבר הרבה יותר מסינס, זה כאילו שתי מדינות.
שזה בבואה של החברה הישראלית. נכון. הכל מאוד הקצין.
מקצין, מקצינים, מקצינים לכל מקום. בגדול, מכבי תל אביב חייבת לעשות הרבה מאוד אופציות. אנחנו תכף נדבר על הצד המיותר מקצועי, כספי, ניהולי, שבעצם שאני ואבי התחלנו לחקור את העניין הזה, אז נסענו לירושלים, לרשם העמותות. מכבי תל אביב הייתה, אנשים, גם ליאור לא יודע על זה, הייתה מלכר, בתקופה של רענן כץ. רוב האנשים לא יודעים מה זה מלכר. מלכר ועמותה, אלה שני דברים מאוד דומים.
מלכר זה ראשי תיבות מוסד ללא כוונות רווח.
נכון. כשאתה בודק, לי בזמנו גם היה, אז אני יודע, יש המון, זה לא עסק רגיל. בתקופה של רענן כץ, היית צריך להוציא דוח כל שנה. משם התחלנו בעצם, נסענו לירושלים, לרשם העמותות והמלכרים, כדי לבדוק במכבי.
אבל אני חייב שתסבירו לי, מה מביא שני אוהדים, לקחת את הדברים שלהם באמצע החיים, אני מניח ששניכם עסוקים, ולרדת לעומק הזה, ולחקור את הדבר הזה ככה.
עוד לפני שהם יענו, סליחה שאני מפריע, כמו שאמרתי בהתחלה, אכפתיות. אכפתיות, כי אנחנו יושבים, אנחנו מרגישים שאנחנו יושבים, יש הרבה אנשים שיושבים מהצד, יש להם הרבה מאוד מטען כלפי ההתנהלות של מכבי, ופשוט מתוך איזשהו הרגל שהוטמע, או איזשהו נרטיב שמכבי גם ניסו להטמיע, מפחדים לגעת בברזלים, מפחדים לנבור בדברים, בגלל זה אני גם הופתעתי ממה שאירן מספר. ואני חושב שבסוף מה שהניע גם את אירן וגם את אבי, זה אכפתיות, אהבה לקבוצה ודאגה, דאגה מאוד מאוד גדולה לקבוצה, שגדלה אפילו עוד יותר בקיץ הזה.
מה שהטריגר שהביא אותנו זה שקודם כל שיחות משותפות בינינו, וניסינו להרכיב איזשהו פאזל סביב המספרים שמסביב למועדון. וגם לפני עשור וגם היום, אני לא בטוח שאנחנו מצליחים להרכיב את הפאזל הזה. יש הרבה מאוד פרסומים בתקשורת ביחס להמון דברים, כמו שכר שחקנים וכולי, על מה התקציב ממומש ודברים מהסוג הזה. אנחנו בזמן שנסענו לירושלים, לרשם העמותות, היינו בימי התום שלנו. אנחנו לא הגענו למסקנות שלא נמצא שם כלום. מצאנו משהו על מכבי, אבל זה לא קשור למועדון עצמו, זה קשור יותר לקבוצת הנוער, וקיבלנו את זה על דיסק, אבל זה לא הועיל לנו. אבל בעיקר אנחנו, יש לנו המון סימני שאלה סביב הפאזל הזה, שכל שנה מרכיבים איך שלא יהיה. גם אם שומרים על כל הסגל, או מרבית הסגל נשאר, אנחנו כל שנה בדיונים על זה. וויכוחים, עימותים וכולי. זה מה שמציף אצלנו הרבה מאוד סימני שאלה.
אז מה באמת העליתם בחקתכם? מה...
אנחנו נסמכנו הרבה על פרסומים בתקשורת ועל איזשהו הרגל של דברים שמתגלגלים בצורה מאוד קבועה, והגענו למסקנות. אני חושב שאירן יפרט על זה הרבה יותר טוב.
אחד הדברים שהיינו עושים בקיצים האחרונים, חוץ מהקיץ הזה, שאבי מאוד...
העונה אני תיאשתי. בבקשה, אירן.
זה טבלת השחקן הבא, נקרא לזה. אוקיי. טבלת החתומים לא מוכתמים, איך נחתמים. זה ככה במכבי תל אביב בערך 30-40 שחקנים, זורקים, אוקיי, להעביר שמות שהם לא שמות. בדרך כלל מכבי תל אביב בשנים האחרונות פוגעת הפוך. כל מי שזורקים לך, מחתימים את השחקן שאתה לא שמעת עליו בדרך כלל. גם השנה אפשר כבר לקחת את זה ולראות את זה.
אנחנו ערכנו בעדיקות טבלאות אקסל, וגמרנו איתם ב-40 שורות לפחות כל אחת, בכל עונת מלפפונים. זה מדהים, וזה חוזר על עצמו, זה דפוס שמתגלגל מעונה לעונה.
בשנתיים האחרונות, דווקא כשמכבי כן הצליחה לייצב הרכב, וגם על זה אפשר לדבר, כאילו, לאן הולכים מפה, אז היה חסר לגרוש ללירה. זה להביא את העוד מיליון דולר הזה, או להביא את העוד שחקן בעמדה 4, שלא יהיה ג'י כהן בסוף, או להביא את המחליף לווייד, או להביא את המחליף לווייד, שהוא לא ווייד, אבל שיוכל להחזיק לקבוצה, לתקופה מסוימת, וזה הביאו שחקנים, כולם יודעים, ואתם גם מדברים על זה כל הזמן, שמכבי תל אביב לא יודעת להביא שחקנים באמצע השנה. היחיד, אמרתי לאבי, שהם הביאו בעשור האחרון, זה דייוויד בלוטנטל.
כן, שגם כבר הכיר את המערכת.
כן, אבל בוא נגיד, וזה הסתיים עם יורליג.
מבחינת דפוסים של המועדון, זה משהו שמאוד מכאיב לנו, ולראייתנו זה מאוד חוזר על עצמו. אני יכול לתת את הדוגמה של 2017, שבריין רנדל דומני היה עם קרון או משהו מהסוג הזה, והביאו בשכר שבועי או חודשי, אני לא זוכר מה, את אייקוף יהיה בו, שהיה כבר בירידה, ובסוף הוא איכשהו, אני לא יודע את המילה בעברית, אבל איכשהו התאדה מפה, כי הוא לא הביא שום תוצאות.
מפליצת בצבע.
אבל יש הרבה מאוד מועדונים, שאתה רואה שיש להם קרייסיס באמצע העונה, ונופלים שחקנים, זה דבר טבעי שנפצעים וכולי, מושבתים לתקופות ארוכות, והמועדון או הבעלים משקיע המון מאמץ ב... לסתום את החור כדי להיות, להמשיך להיות ספורטיבי, ובמכבי זה, זה עקב אכילס, זה לא קורה. אנחנו שואלים את עצמנו למה. למה אין יותר תשומת לב למטרות המקצועיות, להצלחות על הפרקט, מאשר יש תחושה שמה שליאור גם תיאר, שברגע שאתה מכרת את סולד-אוט, את כל המנויים, זהו, זה נגמר. המשחק גמור.
הרי המכביזם הוא בדיוק ההפך.
בדיוק.
הוא לעשות הכל... יש שיגידו גם דברים פסולים, כדי לנצח, במלחמה.
לפי מה שאירן ואני חושבים, זה כבר לא ככה הרבה
שנים. מי מייצג את המכביזם במכבי?
או, יפה, שאלה טובה.
תגידו לי אתם.
אנחנו ב-2016-17, שישבנו מול דני פדרמן, שמענו דברים קצת אחרים. דברים שאם צביקה היה שומע אותו בזמנו, יש מצב שנגמר לא טוב הדיון ההוא.
מה הדיק אתכם?
תחת התקרה של האימפריה הצהובה, וישבנו בפנים, דנו לפנינו, בבקשה אירן.
אני לא זוכר בדיוק את המשפט שהוא אמר.
אבל המסר.
המסר הוא שמכבי תל אביב יכולה להשתנות, ומכבי תל אביב בגדול לא חייבת לקחת אליפות כל שנה ולהיות הכי טובה. אמרתי גם לליאור קודם שאנחנו, אני לפחות חושב שמכבי תל אביב במשך שנים עשתה הכל מי כמוך יודע, לנטרל את היריבה. אם זה לקנות את תומר ולהביא את ההוא, ולתת פיצה לזה, והכל, אנחנו מאמינים להכל, כי זה ספורט וזה יותר מספורט. בעשור האחרון מכבי תל אביב עושה את זה לועדים שלה.
תסביר.
אסטרטגית, האסטרטגיה של מכבי תל אביב, כמו שליאור אומר לך, שמפסיקים לספור אותם ברגע שהמנוי מחשב, מתקבל, מה שנקרא, המנוי שם את הכסף, זה איך להעביר את העונה, כשהאוהדים יהיו ברגוע שלהם, אוקיי? ולחזור לאותה סיטואציה, כמו שאבי אומר, בקיץ הבא. ומכבי תל אביב עושה, בוא נגיד שהשיחות שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, היו צריכים לעשות עם אנשים כמו ליאור כבר לפני הרבה שנים, ועם אבא שלו. אבא שלו, כמה שנים אבא שלך?
אנחנו ביחד מנויים, אגב, שכחתי להגיד, אני בא עם אבא שלי כל 26 שנה האלה.
לייפטיים, פשוט.
כן. ואפילו אותו, שהוא בנאדם מבוגר, גם כן לא תרחו לזמנו אף פעם לידי שיפגישו.
אני חייב לציין, בהמשך קצת לנישה שערן נגע בה, כשפנו אלינו כל מיני דמויות מהמועדון בזמנו ב-2017, השאלה הראשונה ששאלו אותנו, האם יש לכם מנוי או לא, ולפי זה הרגשנו שתהיגו אותנו, ואורך השיחה ותשומת הלב אלינו היה בהתאם.
וזה גם מציף אצלי עכשיו את הזיכרון, את העניין שגלדסטון אמר לא פעם ולא פעמיים, בשם ההנהלה, שהאוהדים הם המשאב הכי חשוב של הקבוצה. ולדעתי הצעדים בשטח ממש לא מבטאים את זה, זאת אומרת, אין הלימה בין מה שמכבי עושה לבין ההצהרה הזאת.
לא, הוא אבל, צודק.
אבל מה הציפייה?
הוא צודק, אבל הוא לא עושה, לא עושה
אני,
מספיק.
לא, אני אסביר לך למה, המשאב שדיברת עליו זה משאב כספי. אתה מדבר על משאב אחר.
אז זהו, אז יש את האוהדים, ויש, כמו שאתה אומר, את הליבה. הליבה היא המנויים בסופו של דבר, גם כי יש את הממד הכספי.
זה צריך להיות ככה. וזה כנראה לא ככה.
אבל יש משהו שאני לא מבין עד הסוף. אתם רואים שאין קשר בין הקבוצה והנציגים שלה לבין האוהדים, אני מקבל את זה, אבל קודם כל כן היו פגישות לפני כמה שנים, אני מבין שהן לא היו מועילות במיוחד, או לא מרגיעות במיוחד. מה הייתם רוצים, איזה קשר כן הייתם רוצים לקבל, מה הייתם רוצים לשמוע, מה הייתם רוצים שיקרה בפועל ביום יום. אני שם את השנה האחרונה בצד.
כן, היא חריגה מאוד, כן.
זאת שנה חריגה בכל מובן שיכול להיות, וכן, אני חושב שמכבי תל אביב פישלה בענק, כשהיא הולכת למתווה שבעצם אומר לכם, אתם קניתם מנויים, רוב הכסף יישאר אצלנו, אבל אף אחד לא בא לתווך את זה לקהל, ולהגיד לו את זה באופן ישיר, ולענות לשאלות. לא משנה אם זה במפגש אוהדים, או אפילו ברעיון עיתונאי, לא בהכרח אצלי, רעיון עיתונאי שבו... יהיה איזשהו כתב, אני מניח מספיק אינטליגנט, שיוכל לשאול את השאלות, שיהיו הכל של הקהל. נניח את השנה הזאת בצד. מה אתם מצפים שיקרה בפועל ביום-יום, בשגרה?
אז אני דווקא אענה לך דרך דוגמה, שבמקרה אומנם הייתה השנה, וזו דוגמה שבינתיים נתפסת, נראית כמו מדיניות, שהולכת להישמר אצלם הרבה, עד שיהיו מספיק תלונות. לאחר הפרסום של מתווה הפיצוי למנויים בעונה שעברה, אז כחלק ממנו, היית זכאי לכרטיס לחצי גמר הפלי אוף, נגד ירושלים, משחק מספר אחת. אני קיבלתי את הכרטיס, כמובן חתמתי על המתווה, גם אבא שלי חתם על המתווה, אבל אבא שלי לא קיבל את הכרטיס. עכשיו, אני במשך איזה יומיים שלושה, מנסה לתפוס מישהו מהמועדון, לדבר איתו, להתקשר למספר, למספר טלפון של המועדון, אף אחד לא עונה, בסוף אני נזרק לאיזה חברה חיצונית, שמן הסתם לא יודעים יותר מדי לתת לי תשובות מספיק טובות, ואני מוצא את עצמי ביום רביעי, אחרי צהריים, שעתיים שלוש לפני המשחק, כשאין לאבא שלי כרטיס, מה אני עושה? מצאתי את עצמי, מבטל את כל התוכניות שהיו לי, ונוסע במיוחד להיכל לפתיחת הקופות בשבע בערב, כדי להסדיר את העניין הזה. וזה חזר על עצמו הקטע הזה של החוסר תקשורת הישירה לנציג של מכבי, לא נציג חיצוני שיקבל הודעות, גם כעת, כשרציתי לדבר עם מישהו לקראת חידוש המנוי, גם, אז עברתי איזושהי הודעה, אמרו שיחזרו עליי תוך 48-72 שעות, זה היה ביום שני שעבר. עד עכשיו אף אחד לא חזר, בעצם היום אחרי צהריים חזרו אליי, אבל זה נגיד דוגמה מאוד מאוד מובהקת לזה שאין תקשורת, אין ערוץ תקשורת ישיר, וחבל, אני חושב שמכבי פה מפספסת משהו, משהו מאוד מאוד חשוב, בקטע של אמינות, של כנות, של טיפוח המנויים שלה, טיפוח הקשר למנויים שלה, זה משהו שהוא, זה נדבך מאוד מאוד יקר, חייבים לשמור על זה.
אמת. אם לומר קצת בהקצנה, או בצורה לא נעימה כל כך, רואים את זה בהרבה מקומות בארץ, once שילמת, גמרנו, אנחנו לא סופרים אותך.
נכון, אבל אתה יודע, כמה שאומרים שבסוף קבוצת כדורסל זה עסק, עסק, זה לא באמת עסק, זה לא עסק כמו כל העסקים, זה לא כמו חברות ההייטק שאתה ואני עבדנו בהן.
נכון.
לעוד קבוצה יש בזה ממד מאוד מאוד רגשי, ולהחזיק בקבוצת כדורסל, או כל קבוצת ספורט, יש בזה ממד רגשי מאוד מאוד גדול, כי אתה גם נוגע בלבבות של הרבה אנשים, אתה משפיע על סדר יום וסדר שבועי של הרבה מאוד אנשים.
מסכים עם כל מילה, נכון.
ויש גבול דק מאוד בין לראות מנוי כלקוח, או בין לראות מנוי כאוהד נאמן. יש גבול דק מאוד.
אני חושב שהגבול הזה שבין לקוח לאוהד נשבר בעונה הזאת, כי ברגע שמכבי תל אביב, אגב לא רק מכבי תל אביב, גם הקבוצות הפחות הגדולות האחרות, ברגע שהם מכרו לכם מוצר, והמוצר השנה ניקח רק את היורוליג, מתוך 17 משחקים שהובטחו לכם, היו יותר בפועל, מתוך 17 רק אחד התקיים, וההחזר היה יותר נמוך, אז הם לא יכולים להתייחס לכם, להגיד שהם מתייחסים אליכם כלקוחות. הם גם לא יגידו שהם מתייחסים אליכם כלקוחות, כי זה לא נשמע טוב. ברגע שאתה עושה מנוי, ובמקרה הטוב אתה תקבל, מקרה הטוב או הגרוע, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, תקבל 51% החזר, אם יבוטלו כל משחקי היורוליג, אז אתה לא לקוח, כי לקוח היה מקבל החזר מלא. והאוהד לא מקבל החזר מלא, ואני מסכים לך שכאן יש כאן איזשהו פער, שיכול להיות אגב, שיש לו הסבר רגיוני, אבל אף אחד לא טורח להסביר את זה.
וזו הבעיה, בלקות הזאת של התקשורת עם המנויים שלך, המנויים של מכבי.
כן.
אגב, לא בטוח שמשפטית זה יעבור גם, כן? אם הגישו, אתה יודע, עכשיו יש בבתי משפט, וגם עם הכוח של שימון וכולם, בסוף החוק הוא החוק.
כן, יש כל מיני שמועות על תביעות ייצוגיות כן, שהולכות ו... כן. ו
גם
ו
לא מספיק שבן מרקמות. אדם אחד ייתן את טון ויזכה בבית משפט, אחריו הלכו כל
תקשיב, את 1999. תקשיב, אני חותם לך, אני מוכן לחתום לך, שאם בסך הכל היו עושים אפילו, אתה יודע מה, איזושהי שיחת זום בחירום, יש בדרך כלל, יש מושג בחברות מאוד מאוד גדולות, של אלפי עובדים, מושג שנקרא All Hands. ששם המנכ״ל או היושב ראש מכנס אחת לרבעון או אחת לחציון את כל העובדים שלו, והוא מספר בעצם על לאן פני החברה. ואני חושב שבמקרה של השנה הזאת, לאור כל ההתפתחות ולאור המציאות והשינויים המקרו שעברו עלינו פה, כן, לדעתי היה נחוץ שיקיימו מעין שיחה כזאת עם המנויים, שיסבירו, אני מבטיח לך שאם היו מקיימים שיחה כזאת, הרבה מאוד לחץ היה משתחרר, הרבה מאוד כעס היה דווקא דואך, כי היה עם מי לדבר, הייתה תחושה שלמישהו אכפת ממך.
אבל תגיד, בסופו של יום, אם ידברו, זה יפתוח את הבעיות? מה יפתוח את הבעיה, הדיבור או המעשה?
קודם כל עצם זה שמישהו בא ומדבר. אוקיי, לדבר. אין ספק שזה, כשאתה שומע דמות שמוכרת לך, דמות שהיא בעצם עומדת מאחורי הארגון שאתה נושא אליו עיניים, זה עושה משהו. כן, זה עושה משהו. ואז, ואת הפתרונות, למשל, הרי בסופו, אם ניקח את הדוגמה שהבאתי של האולנס, בסוף כל דיון כזה גם יש פאנל להעלות על כמה שאלות, וזה 5-10 שאלות כל אחד לפי הזמן שנשאר, היו מעלים שאלות, היו מצליחים גם למצוא את זה שהם פתרונות, אבל העיקר שיראו את האנשים בפנים, שירגישו אותם.
אבל את מי הייתם רוצים לשמוע? עם מי הייתם רוצים לשבת?
מי שקובע.
אם נותן לכם את הבחירה.
מי שקובע. תשים פה את דני פדרמן עכשיו, או את אבא שלו, תשים את שמעון מזרחי פה. שים את האנשים שקובעים, שאני אשאל אותם את השאלות כדי לראות את התשובות שלהם, לראות את המבטים שלהם, שכולם יראו את זה בחוץ. לא צריך לקלל אנשים כדי להביא את ה... זה בדיוק הפוך. אתה רועד שיודע איך להגיד למאמן הבא, איך מה ומו, ולצוק עליו גם הצד השני של המגרש. עושה את זה הרבה, לא מעט אגב, גם בראשון. הם צריכים לתת תשובות. הם לא יכולים להתחבא מאחורי הבחור האמריקאי הנחמד, שאין לו כל כך הרבה כוח, למרות שהוא אולי הכי עשיר פה, או לשלוח את רועי עם כל הכבוד. יש לך את שמעון מזרחי ודויד פדרמן, תתחיל מהם. משם תביא את רקנתי, תתחיל מהשלישייה הזאת, תשים אותם פה, שיעלו תשובות, שיתנו תשובות לאוהדים שלהם אמיתיים.
אני יוצא מנקודת הנחה שלפחות חלקם עומדים לצפות בפרק הזה.
ברור.
אז תנצל את הבמה ותשאל, אתה לא תקבל תשובות, אבל לפחות תוכל להציג את השאלות.
אני ספציפית קצת, אתה יודע, אני מעבר לשנה, בגלל שאנחנו חוקרים אותם כבר כעשור, אז אני רוצה לדעת לאן מכבי תל אביב הולכת, בגדול. מכבי תל אביב חייבת שינויים, חייבת שינויים בהנהלה שלה. כשאוהדים אומרים לי, לדוגמה, צריך להביא משקיע, אני לא מבין על מה הם מדברים. יש במכבי תל אביב, אמרתי לליאור, יש מיליארדר אחד בדולרים אמיתיים, אוקיי? יש עוד מולטי מיליונר אחד לפחות בדולרים, ועוד ישראלי שהוא מולטי מיליונר, ואת משפחת פדרמן. תבינו מה שתבינו מזה, מכבי תל אביב חייבת שנה, כולם מדברים על זה, לשנות את הכללים שלה, מכבי לא צריכה 40 מיליון יורו כדי לקחת יורוליג, נתתי דוגמה לליאור גם קודם, אם אנחנו לוקחים את הקבוצות הכי בחירות בשני העשורים האחרונים, זה צ'סקה וריאל מדריד, הרי לכמה אליפויות אירופה יש לשניהם ביחד, נכון. בשני העשורים האחרונים.
זה בגלל השיטה.
כמה אליפויות? לא, כמה אליפויות יש להם?
למה בגלל השיטה?
3-4?
שיטת הפיינל 4.
נכון. אוקיי. אז אני אומר, כן. מכבי תל אביב, אם אני אקח את השנתיים האחרונות, הייתה חסרה מיליון דולר בערך, מיליון בפיינל 4 פעמיים. אם אנחנו מוצאים את ווב, ואת קליבלנד, לוקחים את שתי המשכורות ברוטו שלהם, ומוסיפים עוד מיליון דולר, מביאים שתי שחקנים ברמה גבוהה, לא טופ, אוקיי? גרמה גבוהה, מכבי תל אביב עושה כנראה שני פיינל פורים ממה שהיה לה.
הרי לזה הפאזל שאנחנו מנסים להרכיב כל שנה, כבר עשור. כל שנה אנחנו באותו פאזל. כמעט חוזר על עצמו אחד לאחד.
אני בעיקר הייתי רוצה לדעת איך מכבי הולכת להתמודד עם המציאות שגם השתנתה בכדורסל שלנו, כשעכשיו יש לך שתי קבוצות...
שזה תן לי לחדד את השאלה פה, עד כמה ההתחזקות וההתחמשות... והבעלות החדשה של הפועל ירושלים והפועל תל אביב, כמה יש לה חלק בתחושה הזאת שלכם?
אז לאורך הרבה מאוד שנים, אחת לכמה שנים תמיד קם איזה אדם בעל אמצעים שרכש קבוצה, והוא שאף בעצם להתחרות במכבי ואף לעקוף אותה. אם זה היה גיא דמק בזמנו, אם זה היה גומה הגייר, אם נלך אחורה... שמות כמו נחום מנבר, ומי עוד, אברהם פלדה, לא חסר.
ניל גילמן,
רענן קאט שנזרק גם.
והייתה תחושה, עד כמה שאני זוכר לפחות מההיסטוריה, שמכבי ידעה איך להתמודד עם זה. שהייתה איזושהי אסטרטגיה, הייתה איזושהי גישה שפעלו לגביה. וכעת, זה נראה שבמקום, זה נראה שמכבי סוג של נותנת ליריבות שיצמצם את הפערים, והיא סטטית ועומדת במקום, ולא עושה צעדים משמעותיים, כדי בעצם להסתגל למציאות החדשה הזאת. ואני חושב שעוד לפני שבכלל מציאות כזאת קורית, כבר אז צריכים לדעת למצוא פתרונות. לא צריך לחכות לשריפה שתגיע, ורק אז להתחיל לחבות אותה. צריך להיערך אליה הרבה הרבה יותר זמן מראש. ומשקיע למשל, אני לא אומר עכשיו שתביאו איזה מיליארדר, לא יודע מאיפה, רק לשם ההצהרה, אבל גם צריך להבין מה עומד מאחורי, מה הוא יכול לתרום. והוא למשל יכול לתרום לנו בזה, שיהיה לנו פתרון, שיהיה לנו איזה...
יש לך, ליאור, יש לך בקבוצה, אתה פשוט, אתם לא מסתכלים. ששני אמריקאים שווים מיליארדים של דולרים, הם לא צריכים לשים יותר מדי כסף בשביל לעשות עוד 5 מיליון שקל שדיברנו עליהם, עוד מיליון פאונד בשביל להביא אליפות אירופה או להביא אותך לפיינל פור, יש לך בפנים. ריקנטי זה אחת המשפחות הכי עשירות בארץ, דיצ'ו בן אדם עם כמעט 2 מיליארד דולר בחשבון בנק, אני לא מדבר על כל הנכסים שיש לו, וגם אשכנזי הוא לא פרייר. יש לך יותר ממה שיש לינאי, אדלסון עזבו, אדלסון זה אחת המשפחות הכי עשירות בעולם, זה משחק אחר לגמרי, הם לא ישימו גם את הסכומים האלה לדעתי בשנים הקרובות, הם גם מוכיחים את זה. יש לך בבית, אתה לא צריך ללכת רחוק, אתה פשוט צריך לשנות את כל הפלטפורמה מחדש.
אז צריך לשנות חשיבה, לשנות אסטרטגיה.
אז למה זה לא משתנה, רן?
זה לא קורה, כי מי ששולט כנראה במכבי תל אביב, לא רוצה שזה יקרה.
אני חושב שגם סוג של התרגלות להרגל, זה הרגל לנוחות מסוימת שיש. בעצם זה שאתה מחזיק בקבוצה כמו מכבי תל אביב, בעצם זה שאתה יודע שיש נרטיב כזה, לצערי הרב מאוד הנרטיב הזה קיים, שהוא פוגע בקבוצה ומכשיל אותה, הרי בסופו של דבר למנויים יש חלק מאוד מאוד גדול בתקציב, את זה אנחנו כולנו יודעים. וכשמוטמע נרטיב כזה שקל לוותר על מנוי, אבל קשה להחזיר אותו חזרה, וזה משהו שמוטמע לאורך הרבה מאוד שנים, אז כנראה שאיפשהו אתה גם מאבד את עצמך, ואתה גם מרשה לעצמך לנוח על זרי הדפנה, לשקוד על השמרים, ולא לחשוב, רגע, אולי אני צריך לשנות משהו.
אז יכול להיות שהשריון ביורוליג הוא הצהרה של מכבי?
בהחלט, אני מאמין בזה, כן. זה מתכתב גם עם מה שערן אמר קודם, שמותר למכבי להפסיד משחקים בארץ, זה לא יקרה אסון. אם ניקח את שנות ה-80 המדממות, עם הקרב על בית הגמר, ושאתה חייב לזכות באליפות ופלייאוף, אחרת אתה לא שם, זה שונה לגמרי, פה אתה מובטח. והליגה בארץ היא משנית.
אני דווקא חושב שעוד לפני השינוי של הפורמט, של היורוליג, הזכייה ביורוליג ב-2014. זה משהו שאני מאמין שזה יצר אצלם איזושהי קונספציה, אנחנו רואים שתשפע מילה הזאת הרבה בחודשים האחרונים.
שלא חייבים את הנוצצים ביותר.
שאתה יכול להפוך קבוצת כדורסל לחברת סטארט-אפ. שאתה יכול לקבץ שחקנים מהספורטק, אני בכוונה מקצין, ולקחתי איתם גביע אירופה. אבל אין מה לעשות, נס פעם אחת יכול לקרות, אבל... פעמיים, שלוש, אתה לא יכול לבנות על אותה משחק כל כך הרבה.
יש פער עצום בין איך שהזכייה ב-2014 נצרבה בזיכרון הקולקטיבי, לבין איך שתפסו אותה בתוך מכבי תל אביב. מי בשבילכם, ככה בשליפה, בן אדם שהכי מזוהה עם הזכייה ב-2014?
דיוויד בלאט.
במכבי תל אביב משוכנעים שהזכייה ביורוליג ב-2014 הייתה למרות דיוויד בלאט.
למרות, כן. הם... פדרמן התראיין שם ברדיו כמה שבועות או ימים לפני.
כן, נתנו שם את הקרדיט ושדייוויד בלאט רצה לזרוק בשלב מוקדם של העונה, את טייריס רייס ואלכס טיוס, והם נעמדו על הרגליים האחוריות, ובזכותם, ולמרות בלאט, הם זכו בגביע, וכנראה זה הוביל גם לשרשרת של כל מיני החלטות אחרות בשנים שאחרי, וזה מוביל אותנו לפרק המקצועי. דיברנו על כסף, דיברנו על בעלות, איך אתם מרגישים עם המראה המקצועי של מכבי תל אביב בקיץ הזה?
אני רוצה דווקא לשאול אותך, בתור עיתונאי ותיק, עם שם ומוניטין שהולכים לפניו, אתה חושב...
צריך לשקר, הכל בסדר.
אתה חושב שדריל מייקון, זה השחקן היחיד שקיים בעמדה שלו שאפשר להביא, במציאות הנוכחית?
מעניין שדווקא מייקון העלית, כי אני דווקא, מנקודת המבט שלי, ואני מכיר את מייקון הרבה שנים, אני חושב שדריל מייקון זה בדיוק ההחתמה שמכבי תל אביב צריכה בקיץ הזה, אבל, ואני אסביר. מכבי הולכת לעונה שבה תקציב השחקנים, אלא אם כן יהיה איזה שינוי של הרגע האחרון שלא נראה לי, ובעיקר לאור מה שאתה תיארת, לא נראה לי שזה...
מזכיר לך 1.8 ביוט, כן? מזכיר לך. על הבעיותים שהם עשו.
כסף נכנס.
כן. אני לא בטוח שהכסף הזה, אגב, הולך לתקציב השחקנים.
אז זה שוב, יפה, אנחנו זה חוזרים בעיה. לאותו כן. עניין.
תקציב השחקנים יורד במשהו כמו 25-30%. וזה אומר שאם אתה הולך עם 8 זרים בוודאי, גם עם 7, אתה צריך לקחת הימורים על שחקנים זולים. דריל מייקון הוא שחקן שביכולות שלו, יכול להיות טופ יורוליג, ויש לך פה הזדמנות להביא אותו בכסף קטן. בגלל הפציעה, אם הוא היה בריא, הוא היה עולה מעל מיליון דולר. אז אתה לוקח כאן מימד של סיכון, ואתה צריך לדעת לרפד את עצמך מסביב, בעמדות האלה, בעמדות הגרדים, 1, 2, 3, בשחקנים שיחזיקו איזה עד שהוא יחזור, ויוכלו לשחק לצידו אחרי שהוא יחזור. כאן הבעיה, אני לא חושב שההחתמה של מייקון, שאגב הוא עוד לא חתם, זה כאילו כמעט סגור כבר איזה שבועיים, מהניסיון שלי, כשעסקאות מתמעמאות יותר מדי, בסוף הן לא קורות, אני לא יודע אם זה המקרה של מקווה.
אני מקווה שבמקרה של תמיר בלט זה לא יקרה.
כן. לא, תמיר בלט יהיה בקבוצה.
אפשר שאלה הרלה?
כן, אז רק בשביל לסיים את הנקודה, אז דריל מייקון במחירים שמדברים עליו, של $500,000 פלוס מי, אולי 600, אולי 400, אחלה החתמה, אבל השאלה היא מה יש מסביב. בינתיים מסביב, אנחנו לא כל כך רואים.
כשאתה בונה קבוצה, מה שני תפקידים הכי חשובים?
רכז וסנטר, כמובן.
יופי, עכשיו במכבי תל אביב, יש סנטר שלא שיחק משחק אחד ביורוליג, בכלל באירופה, בכלל כדורסל אירופאי, והולכים להביא כנראה רכז אמריקאי, שלא שיחק ביורוליג, לא שיחק באירופה, ולא שיחק את הכדורסל האירופאי.
מכבי תל אביב הולכת על הימורים בשתי העמדות הכי חשובות.
מה היגיון פה?
וזה הכשל הגדול שלה, אין היגיון פה. אין היגיון.
ויש עוד שני הימורים נוספים, דרך אגב. ג'ורדן לויד, למשל, הוא שחקן ענק, אין ספק, הוא מאוד מוכשר.
פציע מאוד.
אבל הוא כן, בדיוק הוא פציע.
ג'ורדן לויד, בעונה האחרונה, החמיץ מחצית מהמשחקים של מונקו ביורוליג.
20 מתוך 39.
אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, אם הוא היה פצוע חצי עונה, ואז בחצי השני משחק, אז
כן, הכל בסדר. כן,
הוא שבט 6 פעמים במהלך העונה, וכאן הנקודה הבעייתית, בטח כשמדובר בגב, ובטח כשמדובר בסיטואציה שקבוצה שהולכת לטוס כל שבוע, גם למשחקי בית ביורוליג, ואם למכבי תל אביב יש רק מיליונר אחד בסגל, ונראה שזה מה שהולך להיות, לא הייתי שם את הז'יטונים עליו. גם בגלל כל מה שאמרנו עכשיו, וגם בגלל מה שאתה אמרת, שלא הייתי שם את הכסף על השתיים, כשאני לא יודע מי הולך להיות הרכז.
ובנוסף, צריך לקחת עוד משהו בחשבון, הקו האחורי של מכבי כרגע, או גם לפי הערכות, הולך להיות שמאל של הסמול בול. יש לך את ג'ון די ואת תמיר בלט.
שזה היה גם שנה שעברה.
נכון, אבל לורנזו בראון היה 1.96 מטר. היו שמועות על איזה טי-ג'יי שורץ.
לא יגיע.
לא יגיע. אבל עצם זה שבכלל חשבו על 1.75 מטר.
אני לא חושב שטי-ג'יי שורץ היה בתוכניות המקוריות, אבל once הגעת לאמצע יולי בלי רכז, אז אתה מסתכל על מה שיש בשוק, ואין רכז יותר טוב מטי-ג'יי שורץ, יש רק בעיה אחת, הוא לא באמת בשוק. יש לו חוזה לעונה הבאה בפריז, את הצ'אנס, פריז עמדה על סף התפרקות מקצועית, ברגע שאיסה לא עזב אותה, המאמן שבעצם לקח איתו את כל השחקנים מבון, הוא הלך להיות עוזר מאמן בממפיס, אם אני לא טועה, והיו שם כמה שבועות ארוכים של שיתוק, שהקבוצה הייתה נראית בדרך לאבדון, וזה היה הזמן לתקוף. אתמול, שלשום, תיאגו ספליטר מונה למאמן, והעסק מתייצב, ופתאום אתם רואים שהשחקנים...
היהודון.
כן, אם זה היה בפודקאסט בחול, היום מאשימים אותנו עכשיו באנטישמיות. פתאום השחקנים האלה שכבר היו רגל וחצי בחוץ, פתאום מתחילים להתכנס חזרה לתוך הקבוצה, אז אני חושב שזה נכון גם לגבי קולין מלקום, שהיה יכול להיות אחלה אימור בעמדה 3, אבל לפי כל הסימנים נראה שגם הוא יישאר בסופו של דבר בפריז, ופה בעצם עולה וצף הקשל הגדול, כי מכבי תל אביב ידעה באזור אפריל בטח, שארבעת הכוכבים עוזבים.
וזה מחדל שלא פעלו כבר אז.
זה דפוס שחוזר על עצמו, גם בעונת האליפות האחרונה.
כל הזמן כיבוי שריפות.
היה סגל נפלא, כן, ולא הצליחו לשמר אף אחת, הוא נפוץ לכל רוח. טייריס רייס.
אבל טייריס רייס זה שונה, כי טייריס רייס, עד שלב מסוים בקיץ, הם נלחמו עליו. ואז הפסידו אותו, ואוקיי, אפשר היה להאריך אחרת, אני לא אומר. אבל כשידעת כעובדה, בגלל המלחמה שכולם עוזבים, אני לא מבין איך מכבי תל אביב הגיעה לסוף העונה בלי שיש לה לפחות 2 מ-4 את התחליפים כבר בכיס. בעיקר כשאתה יודע שהמלחמה עלולה להקשות להביא לכאן שחקנים, אז אתה עוד יותר צריך להתביית מוקדם על שחקנים לפני ש... לא יודע, לוקה וילדוסה כזה לא היה אמור לחתום באולימפיאקוס.
ומוטלי היה אמור לחתום באפול תל אביב?
לא.
טופ 5 יורוליג?
לא,
אפשר לה,
אבל לא. פוטנציאלית.
מאז סופו לא היה סנטר ברמות שלו בארץ, עם הרזומה שלו, אוקיי, עשור נכון. אחורה. פוטנציאל לטופ יורוליג, אם הוא לא נפלא.
אגב, הבנתי שעודי פנר דווקא אמרו שהם שמחו שהוא הולך.
אני קיבלתי הרבה וואטסאפים בבוקר שבו הודיעו על מוטלי בהפועל תל אביב, זה תפס את כולנו בהלם, וזה היה קטע מעניין שדווקא בטורקיה, התייחסו על זה הכי בפנן, כאילו. אחד אמר, הוא לא שחקן יורוליג, הוא לא רציני, אחד אמר האופי, אחד אמר זה, כאילו השם שלו, המוניטין שלו בטורקיה לא משהו, וזה דווקא הארץ שבה הוא שיחק, אז זה מעניין איך זה יעבוד שם עם מוטלי בהפועל תל אביב.
אם דיברנו על נושאים מקצועיים, זה למשל נקודה שבפסיכולוגיה של, של האוהדים, של אם קראנו להם לקוחות קודם, היעדר רציפות הזאת, החוסר יכולת לשמר את היעלומים שלך אצלך קרוב לחזה, זה משהו שמאוד מתסכל, זה חלק מלהיות
אוהד. אבל פה אני אגן על מכבי, כי מכבי עשתה מה שהיא צריכה, כדי לשמר את, את הסגל הבאמת נדיר שהיא צריכה לבנות כאן, והעריכה את החוזים של כולם, ולכולם, חוץ מבונזי קולסון, האופציית יציאה, וג'וש ניבו סיים חוזה, אבל הבסיס של בולדווין ובראון, היה להם חוזה לעונה הבאה. זאת אומרת, האם אי אפשר היה להחזיק אותם ולהשאיר אותם, קשה לי לענות. אני לא בטוח שזה קשור רק במלחמה, אני די בטוח שזה קשור לאירוע ההוא של הקיצוץ של 15%, שמכבי שילמה עליו גם באותו ערב בהפסד ההוא המיותר לכוכב האדום בלגרד, וגם כנראה בקשר שלה עם השחקנים ש... היא שילמה עליו ביוקר, אבל אפילו אם אתה מקבל את זה כעובדה מוגמרת שאין מה לעשות איתה, לא יכול להיות שאנחנו נמצאים באמצע יולי ואין עדיין מחליף ללורנזו בראון, ווייד בולדווין השבוע מצאו תחליף, שכבר הסברנו כמה הוא בעייתי. בפנטזיה שלכם, עד כמה שאפשר ריאלית, אל תגידו אדי טווארס, איזה שחקן יורו ליגתם הייתם רוצים לראות במכבי בעונה הבאה?
אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. אני קלטס ומוטלי היו במכבי כבר לפני חודשיים.
כן, קלטס?
קלטס, כן. ולידו אני שם שחקנים כמו מייקון ולויד שהתפרו, והוא יוכל להחזיק אותם, הוא גם נתן עונה מצוינת, והוא גם יהיה השנה, הוא גם באולימפיאדה יפתיע את כולם לדעתי, ויעשה הרבה צרות להרבה נבחרות.
מעניין.
וזה הבסיס שלי, המוח, הראש, הוא גם ייתן יתרון גדול לתמיר, אחד כזה שנותן לו לתמיר את האובר, את היתרון ללמוד משחקן כל כך בכיר וגדול, להיות עוד רמה קדימה. אגב, תמיר בלט, לא זוכר אם אתה, לא יודע אם אתה זוכר, אבל בוואטסאפ שלכם, כיללו אותי כל השנה שעברה בקיץ על תמיר בלט, והיום כולם מתים שהוא לא יעזוב, וגם על המיליון ומשהו דולר שהוא מקבל.
כשאתה אומר פנטזיה, הכוונה בהכרח אם יש שחקנים עם חוזה או בלי חוזה, או שאני יכול...
לא ניכנס לתחום המשפטי, אבל אל תגיד טווארס וקמפסו, כי הם...
חלום הרטוב.
אוקיי, רצית להגיד סלוקס.
חלום הרטוב שלך.
סלוקס זה כבר ברמה.
אז הקדמתי אותך עם היווני השני. הפעיל יותר.
יש לכם איזה איזה?
אבי?
אין לי מושג.
תראה, זה... וילדוזה למשל, לדעתי בכיף היה יכול להגיע לפה, ולדעתי גם היה יכול להצליח כאן, בתור הקז. וכסנטר, הבנתי, פואריה, בקיץ הזה עבר לאנדולו, נכון?
נכון, לא מזמן, לא מזמן.
אז הנה, למשל, אם היה אפשר לשים עליו את היד, בכיף הייתי קונה אותו.
כן, אני מסכים. למכבי יש המון שנים נחיתות בביגמן, שהוא מתחת ל-2.10, והמון שחקנים שעוברים פה מתקשים מזה מאוד.
והם עדיין ממשיכים עם זה, גם השנה.
כן.
מביאים ביגמן שהוא בגודל של פורוורד ממוצע באירופה, ואנחנו נסבול מזה.
זה שוב, גישת הסטארט-אפ הזאת, שאתה תמיד יכול, שמכבי חושבים שתמיד אפשר להביא שחקנים שהם לא 4, לא 5 בדיוק, שהם לא בגובה המתאים, טווינרים כאלה, ושחקנים שיש הרבה מאוד ספק באמת לאיזה תפקיד הם מיועדים, ושזה יצליח, אבל בסופו של דבר אני גם לאורך הרבה מאוד זמן, יש איזשהו אימג' שאני שם לב, או דפוס חוזר מסוים, אצל קבוצות שמגיעות רחוק ביורוליג, יש איזה מאפיינים מסוימים, וזה נראה שמכבי לא הולכת על המאפיינים האלה, שיש הרבה מאוד דברים שאתה רואה בכל קבוצה שמגיעה לפיינל פור, שיש אותם, ובמכבי לאורך שנים אין. למשל, הדוגמה הראשונה שעולה לי, איזה קלעי שלשות שיעשה לך מקסימום נזק לקבוצה היריבה במינימום זמן. יעלה מהספסל, יתגלגל על חסימות, יבנו לו תרגילים. זה משהו שחסר למכבי כבר הרבה מאוד שנים. או למשל, סנטר תפלץ, איזה 2.17, לאו דווקא טווארס, אחד מהאחים פעל.
צודק, למשל. צודק 100%.
ואתה רואה ששחקנים כאלה, זה סוג של מתכון, חלק ממרכבים של מתכון לקבוצה שרוצה להגיע רחוק ביורוליג, ומכבי לא משכילה להבין את זה.
יש למכבי עוד בעיה בקטע הזה, לדעתי, היא בנויה יותר מדי על האמריקניזציה. כל קבוצה, יורוליג אמיתית.
שזה נכנסים פה גם שיקולי מיסים למיניהם.
בסדר, כן. אבל בסוף שוב אנחנו מדברים, שקבוצה מצליחה באירופה, היא קבוצה אירופאית. עם הטופ שלה חייב להיות אירופאים. אז בפנה היה את לסור, אבל היה את לוקאס, והיה את היוונים שהיו מרביצים בחוץ, וריאל מדריד, אני לא צריך להגיד כמה ספרדים יש שם ואירופאים.
בנדול אבל אף לא היה טורקי אחד.
מה?
בנדול למשל לא היה לך.
אתה צריך טורקי כשיש לך את ואסה מיציץ' והיה טורקי, שיין לארקין.
אבל הנה
הוא... הוא קיבל שם טורקי גם?
לא.
לא? לא כמו בובי ג'קסון. עלי מוחמד.
עלי מוחמד.
גם בזה אני חושב שמכבי צריכה לשנות את הדפוס שלה. אתה חייב להביא לפחות שני אירופאים בכירים בעמדות מסוימות. הם נותנים, נגיד, אירופאי שגדל בפרטיזן בלגרד, הוא יודע מה זה דרבי. אמריקאי לא יודע מה זה דרבי. הוא בא בפרטיזן בלגרד, אכל 20 אלף צופים, מכות, זה, אבנים והכל, או יווני. אמריקאי בא, דרבי, רק שהוא מקבל את האבוקות מהאוהדי הפועל, ואז הוא מתחיל לקלוט מה זה דרבי, זה לפעמים כבר מאוחר מדי.
לכן, אגב, אני חושב שזו אחת הסיבות, שאני דווקא מאוד אהבתי את הרעיון שלהם ללכת על אלכסה אברמוביץ', שבקיץ רגיל לא היו סופרים אותו, אבל בסיטואציה שנוצרה כן, ו... לא יודע אם להגיד החמיצו, כי אולי זה לא היה תלוי בהם, אבל זו הייתה יכולה להיות החתמה מאוד מאוד מעניינת.
אבל אני יכול לשאול אותך משהו בהקשר הזה? אתה חושב שלמשל אברמוביץ', אני לא יודע כמה הציעו לו, אבל נניח שהציעו לו X, אם היו מציעים לו 1.5X, הוא לא היה בא לפה על אף ולמרות כל הפחד של המשפחה שלו מהמצב בארץ?
יכול להיות, יכול להיות.
כי אני מניח שהוא גם לא מאוד יקר.
אל תשכחו שמכבי משחקים בבית שלו.
גם?
כן. יכול להיות שעוד 200 אלף דולר היו פותרים את הפחד. יש לנו דוגמה חיה, דסטי הנס חתם בקיץ שעבר בנס ציונה, סידרו לו אזרחות, והיה אמור להגיע עם יתרון משמעותי כישראלי, ואז ברח. הגיע 7 באוקטובר, ברח, ודיברו איתו, ודיברו איתו, ואני לא מוכן לבוא שחק בישראל, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד. פתאום הגיע הצעה של עוד לא יודע כמה. הפועל תל אביב התגבר על הפחד.
מה שאומר שאין משהו שכסף לא יכול לפתור בסופו של דבר.
בטוח שיש, אבל זה בדיוק מה שאני אומר כבר חודש, שאת השאלות האלה היו צריכים לשאול באפריל-מאי, ואז אם אלכסה כזה נופל, אז יש את הבא בתור, ואם הוא נופל, אז יש את הבא בתור, היו צריכים להיות 4-5 שחקנים ריאליים ולגיטימיים בכל עמדה, ועכשיו, כשאתה מגיע לאמצע יולי, אז אתה פתאום אומר, טוב, אז אולי אני אקח את הרכז של 1.75 מטר.
נו, אז אתה באמת שובר את הראש, איך מועדון כל כך מאותר וכל כך מכובד, עם כל כך הרבה אנשי מקצוע מסביב, איך הוא לא מגיע לדפוס הזה, להתנהלות הזאת, מעקב אחרי שחקנים.
בצוות מקצועי שנמצא במכבי, החלק, האנשים בסקאוט והכנות המשחקים שנמצא אתם כבר שנים.
נכון, נכון.
אנשים כמו אבי אבן, גאיר שבח, גם עדיין שם. זה אנשים שכבר שנים נמצאים שם.
נכון, נכון. וכל שנה אנחנו רואים שוב את הטבלה הזאת מתמלאת בכל מיני שמות, ומגיעה ל-30-40 שבועות. לא, לא ברור הנושא הזה.
טוב, בואו. We want to make Maccabi great again.
האחרון שאמר את זה, יש לו כאבים באוזן עכשיו, תיזהר. תיזהר כשאתה יוצא מפה, שלא יראו בך. טוב, בואו ככה לקראת סיום, להקליל קצת את האווירה. ספרו לי הזיכרון הכי חזק של כל אחד מכם, מהשנים שלו ביציע, בטלוויזיה, whatever.
אני התברכתי להיות במשחק האיקוני של ה-122-121, נדמה לי, עם אריאל בגורן, העמק בקיבוץ מזרה.
וואו.
קניתי שם כרטיסים, אז היו קונים אותם בחנות לצילום פוטו אבי באפולה.
וואו.
והיו שם 3 ערכות.
יש מצב שהמשחקים של אפולה עדיין מוכרים שם.
מכבי הפסידה בנקודה, וזה היה חוויה מטורפת, מטורפת. זה משהו שנצרב לזיכרון, לשנים.
וואו, מאיפה להתחיל? טוב, גם תמיד כשאני מגיב לפוסטים שלך, אני אומר לך, הייתי בזה, הייתי בזה, והכל כאילו זה זיכרון מאוד מאוד גדול, אבל אם אני צריך לשים את האצבע באמת על משהו אחד...
משחק שהיית רוצה לחוות מחדש.
הייתי מאוד רוצה לחוות מחדש את משחק מספר 3 בין מכבי תל אביב לפאף בולוניה בסדרה האגדית ההיא ברבע גמר הליגה האירופית ב-2000. הייתי שם, הצגת שחקנים שאתה כאילו נכנס לתוך מוד קרב כזה, ואתה יוצא משם עם החיוך הכי ענק בעולם בתור ילד בן 10, ויום למחרת אתה גם מגיע לבית הספר עם חיוך ענק שאף אחד לא יכול להוריד אותו מהפרצוף.
אני דווקא אקח את זה לקטע קצת אחר, אפילו אפשר להגיד טראומטי, הזריקה של דורון, שהוא פספס מ3 בסוף.
אסטודיאנטיס?
הייתי בן 13, 89, ומרוב עצבים, דפקתי אגרוף לדלת זרוכית, לא שברתי את הדלת, עשיתי חור אגרוף בדלת מרוב עצבים, לא קרה לי כלום. כן, אני הייתי מאוד בעייתי, גם שיחקתי כדורסל, גם קצת אימנתי.
בן כמה היית אז?
13.
חשבתי שאתה מדבר על הגליץ' בסטודיאנטס.
לא, לא, הייתה לי שנה בלי קשר, הייתה שנה קשה, משפחתית, אבל זה כאילו, מי שאומר, מי שמגדיר אותי כלא מכביסט, ומי שמכיר אותי בשכונה שלי יודע, כשהייתי צעיר, אז כולם שמעו את המשחק של מכבי תל אביב איתי ביחד.
כמה פעמים שאלו אותך ב-15-20 שנה האחרונות אם אתה קרוב של עמרי כספי?
כן, אז אני אומר להם שאני יותר קרוב רחוק של עולם כספי. האמת, יש בזה אמת, אבל קצת...
אני חייב... טוב שלא מתי כספי.
אני חייב רגע לגעת במה שאירן אמר עכשיו. כי יכול מאוד מאוד להיות שחלק מהאנשים, אוהדים בעיקר, שישמעו את הפרק הזה, פתאום יכתבו תגובות, אתם לא מכביסטים! אתם לא באמת אוהדים, אתם לא פה.
ערן, תגיד להם שהתרגלנו.
ואני חושב שכן חשוב להזכיר עוד פעם, אנחנו נמצאים פה נטו מאהבה ומאכפתיות ומדאגה למכבי. כי אנחנו גדלנו על אתוס מסוים שנראה שהולך ונעלם, ואנחנו גם לא רואים צעדים שעושים כדי למנוע את זה. ומאוד חשוב באמת שיבינו מאיפה המקום, מאיפה הדבר הזה נובע.
יפה.
שלא יהיה שום ספק באהבה שלנו, ואני גם חושב ש, אתה יודע, אני אחרי 26 שנים כמנוי, עם כל הצניעות, אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאני מכביס או שאני אוהד.
שחקן שאתם הכי אוהבים בהווה, בעבר, you name it.
וואי, יש המון, אבל אני אזרוק את נדב לדוגמה. בן אדם שונה, שהיה מסוגל לשמור על ג'ורג'וביץ' הגמד שלא יעבור אותו, והיה מסוגל ללכת מכות עם סבוניס מתחת לסל. לצערי, הוא שכח את הקליעה שלו בקונטיקט, אחרת היינו מקבלים שחקן טופ-טופ-טופ יורולי.
או שגרמו לו לשכוח, ולא נתנו לו לזרוק.
נכון, ועד היום אגב, הוא בפיטיס, לדעתי, הם מהשומרים הגדולים בהיסטוריה, הם לא הטופ של... שהיו אי פעם באירופה.
אני יכול לומר בסיפור קצר?
בוודאי.
אני ילד בן 9 בערך, עוד לא יודע כלום, לא יודע מה זה מכבי, לא יודע מה זה כדורסל, לא יודע ספורט בכלל. אני רק רואה את אבא שלי צופה במשחקים בסלון, ואני שומע את מאיר איינשטיין השדר, זיכרונו לברכה הגדול, צועק, קטש ל3 פוגע, קטש איזה מהלך, איזה כניסה, מדהימה שלא יודע את קטש, ואני שואל את אבא שלי ואת אמא שלי, תגידו, אתם יכולים לקחת אותי לראות את הקטש הזה פעם אחת? בגללו התחלתי להיות את מכבי תל אביב, אז כן, קטש זה גיבור הילדות הראשון שלי ממכבי. בגללו התחלתי בכלל לאהוב כדורסל ולהיות את מכבי בפרט.
אני בתור, יש המון שמות כמובן, קשה לי לנקוב באחד, אבל אני יכול רק להגיד שבתור ילד ביסודי, בית ספר יסודי, וגם אחר כך בתיכון, לוס סילבר היה... האייקון שלי.
עם הזריקה מאחורי הראש.
בדיוק, כן, עם השקט שלו.
דירק נוביצקי באיזה 20 שנה לפני, משהו כזה.
כן, לגמרי. ושאלה אחרונה ככה לעתיד, תנו לי ככה כל אחד את הפנטזיה שלו בכל זאת, למרות כל מה שדיברנו עד עכשיו, לעונה הקרובה. ככה איזה סיטואציה, איזה...
אתם מכירו לחזון, מה אנחנו מצפים שיקרה?
לא, מצפים זה לא אופטימי. כבר הבנתי. הפנטזיה.
פנטזיה זה כל התארים, זה מכביזם.
התארים.
כל התארים.
פיינל פור.
כאן על פיינל פור, וכמובן אליפות על הראש של אופר ינאי פה.
ובדומיננטיות בליגה. לא במשחק מג'אג'ה, ולא באיזה משחק מכריע שמוכה דקה לסוף. ככה זה. ככה אנחנו גדלנו כמכביסטים.
אני אחל לכם ולעצמי ולכולנו, שנחזור לראות משחקי כדורסל של אירופה בישראל. של כולם, וכמובן שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר. מהר זה כבר לא, אבל
שיחזרו.
As soon as possible.
ונאחל החלמה מהירה לפצועים,
כמובן.
ורפואה שלמה. ואנחנו עוד ניפגש כאן במהלך הקיץ, עם עוד פרקים, אולימפיאדה עוד מעט מתחילה. פיני, אני רואה פישל, אז הוא יחזור אלינו מהר יותר. אז תודה רבה לכם, אבי, ליאור, אירן.
תודה רבה.
היה כיף.
תודה רבה לכם.
תמיד כיף לדבר כדורסל איתכם, זה היה כיף במיוחד. תודה לעמית פבלוביץ', ושיהיה המשך קיץ טוב. ביי ביי.
ביי ביי.